טוב, אנחנו ביום רביעי לפרשת נשוא. יש לנו היום שלושה עניינים, כל ההלכות של דיני אישה שותה, הלכות שקשורים לנזיר וברכת כהנים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, נראה את פסוק י' ג' ואז נראה את רש"י, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפס. זאת אומרת, מדובר כאן במצב שאדם נותן, אני אומר דברים שיאמרו גם אחר כך, נעשה סיכום כללי ואחר זה נקרא את רש"י יותר קל. מדובר באדם שנתן לאשתו הזרה. הזרה הזו נקראת בלשון התורה קנאה. נתן לה הזרה שהיא לא תסתתר, היא במקום סגור עם אדם פלוני. רגע שהוא נתן לה הזרה ולאחר מכן נודע שהיא כן הסתתרה עם אותו אדם, אבל לא ידוע אם היא נכשלה או לא, עצם ההסתתרות בלבד, זה עצמו באותו רגע אוסר עליהם להמשיך לחיות יחד עד שהוא יביא אותה לבית המקדש והיא תצטרך לשתות מים שמחקו לתוכם מגילה קטנה שהיו כתובים מספר פסוקים. היא שותה את המים האלה והתורה נראה בהמשך אם היא תאורה אז להפך היא עוד תלך ותשתבח, ואם היא נכשלה אז הזיר אותה לא להסתתר עם אדם פלוני. נראה את רש"י, אז נראה, לא יהיה כתוב בתורה, בגמרא יש איזה דיון, בוא נראה רק מה שכתוב. איש איש כי תסתה אשתו, אומר רש"י, מה כתוב למעלה מן העניין? מה היה הנושא שלמדנו בשיעור של אתמול? ואיש את קודשיו לא יהיו. דיברנו שאדם נותן לכהן את הקורבנות, את התרומה. אומרת לנו התורה, כאן אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. יש לך הזדמנות לבוא אל הכהן ולהביא לו את מה שאתה צריך לתת לו, ואם אתה מעכב אז אתה בין כוחו תגיע אליו, אבל במצבים לא נעים. איש איש, למה כתוב פעמיים? אומר רש"י, ללמדך שמועלת בשתיים. האישה הזו היא עושה נגד שני אישים, באיש מלחמה של מעלה ואישה מלמטה. כי תסתה אשתו, שנו רבותינו, אינה מנאפים נואפים עד שתיכנס בהם רוח שטות. חכמים אמרו שבזה לומדים, למה כתוב תסתה עם סין, למה לא עם סמך? אז הסין כאילו זה גם כמו שין, לא רק תסתה אלא תשתה, להשתתות. לכתיב כי תסתה, המילה הכתובה עם סין, שאפשר לקרוא לזה גם עם שין, וכתוב בו כמו שהפסוק אומר במשלי, נואף אישה חסר לב. זאת אומרת שזה בא כתוצאה מחסר לב, משטות. ופשוטו של מקרא, מה זה על פי פשוטו של מקרא? למה כתוב כי תסתה? תת מדרכי צניות, כי תסתה זה מלשון סטייה, זה הליכה מהדרך הרגילה. ותחשד בעיניו, האישה הזו כרגע נחשדה בעיניו כי עברה על העזרה שלו, כמו מביאים הוכחה שתסתה זה ממשמעות סטייה מהדרך, מבירה ששני פסוקים, פסוק, שניהם כתובים במשלי, סטי מעליו ועבור, זאת אומרת תעבור מהדרך שלו, או אל יסט אל דרכיה ליבך. שני הפסוקים הללו משמעותם אל תסתה מן הדרך הרגילה. הוא מעלה בו מעל, אומר רש"י, מהו המעל? איזה דבר היא עשתה נגדו ושכב איש אותה? מדייק רש"י שכתוב ושכב איש, למה אתה אומר דווקא איש? מזה באים לשלול שני דברים, פרט לקטן, אם היא הסתתרה עם קטן אז זה לא נחשב בכלל הסתתרות, כי התורה אומרת דווקא איש, ומי שאינו איש, גם אם היא הסתתרה למשל אומר אל תסתתרים בהמה מסוימת, אז גם כן, מכיוון שבהמה זה לא איש, אז זה לא נכלל בהגדרה של אישה סוטה. אותה שכבת זרע, מדייק רש"י, אומר שכיבתה פוסלת אותה, ואין שכיבת אחותה פוסלת אותה. זאת אומרת, אם למשל יש לאישה הזו אחות, והאחות הזו נכשלה עם בעלה, אז זה לא אוסר אותה על בעלה בגלל שאחותה נכשלה עם בעלה. כמעשה בשתי אחיות שהיו דומות זה לזו, יש סיפור שהיו שתי אחות תאומות, שאחת שלחה את השנייה לשתות במקומה, אז זו ששתתה בעצם לא נכשלה בכלום, וזו שנכשלה לא הלכה. ובסוף המצופר שם שכשהם נפגשו, אז זו שבאמת נכשלה, עודתה והתקרבה ונשקה את אחותה שהלכה במקומה, ואז עבר אליה מה שהיא, האיש עודתה, ובעצם זה... ונעלם מעיני אישה, זאת אומרת שבעלה לא יודע מהעניין הזה מה קרה, אומר רשי, מה זה מעיני אישה? פרט לסומה. ולומדים שאם אדם הוא לא עלינו סומה, שאין לו בכלל עיניים, הוא בכלל לא יכול לראות, אז גם הוא לא יכול להביא את אשתו לבית המקדש, כי התורה אומרת, יש לו עיניים, רק מה נעלם מהעיניים שלו. דבר נוסף, אם היה רואה הוא מהמם, מה יהיה אם בעלה כן ראה את ההסתתרות? ומהמם, זאת אומרת, הוא מעלים עיניים. כאילו לא ראה, גם במקרה הזה אין המים בודקים אותו. ונסתרה, כמה זמן הסתתרות נחשב להסתתרות כדי לפסול את האישה על בעלה? שיעור שתיראה לתומת ביה, כמה זמן שזה השיעור זמן שיכולה להיכשל, והגמרא כבר משערת ויש על זה רשימה ארוכה של תנאים ואמוראים שנותנים את השיעור זמן. ועיד אין בה, לא היה שום עדות שתעיד מה באמת קרה באותה הסתתרות. אומר רש"י, אם יש בה אפילו עד אחד, אם היה אפילו עד אחד שיודע להעיד שהיא באמת נכשלה, שאמר נתמת, לא הייתה שותה. כל המצב הזה שמביאים אותה לשתות זה רק שאין לנו שום מידע בכלל, והמידע היחיד יהיה על ידי הבדיקה בבית המקדש. ועידן בא למה אין עד לתומה, אין שום עד שמעיד שהיא באמת נכשלה, אבל יש עדים לסתירה, יש עדים שאומרים שהיא עברה על העזרה שלו והסתתרה עם מישהו, אבל אין עדות מה באמת נעשתה שם באותה הסתתרות. והיא לא נתפסה, מה פירוש נתפסה? נאנסה. זה לא היה באופן של נאנסה, אלא זה היה ברצונה. כמו, איפה רואים שהמילה נתפסה בא לציין את העניין הזה של אונס? כמו שנאמר הלשון בספר דברים מלמד את זה, הוא תפסה ושכב עם אז, רואים שתפסה זה מלשון אונס. פסוק י' ועבר עליו רוח קינה, וקינה את אשתו והיא נטמאה. או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה, כמו שאמרנו קודם, שהעזרה הזו שהוא הזיר אותה, קוראים לה קינה. מתי הוא הזיר אותה? עוד לפני שהיא הסתתרה הוא הזיר אותה, אומר רש"י, ועבר עליו קודם לסתירה רוח קינה, עוד לפני שהוא, עוד לפני שהיא הסתתרה עם אדם פלוני, הייתה עזרה שהיא לא תעשה את זה, וקינה, מה פירוש וקינה? פירשו רבותינו לשון התראה שמטרה בה. מה הוא אומר לה? אל תסתרי עם איש פלוני. והיא נטמאה, או עבר עליו וגומר. כלומר, מה התורה אומרת לנו? אחד מהשתיים, זה שהוא יתרה בה זה ברור, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה, או שהוא יתרה בה והיא נטמאה, או שהוא יתרה בה והיא לא נטמאה. כלומר, הוא יתרה בה ועברה על התורתו, ואין ידוע אם נטמאה, אם לא.
אם הוא לא יתרה בה והיא נטמאה,
אם הוא לא יתרה בה והיא נטמאה, זה שום בעיה, יש את איש שעשו, לא, כל הסיפור הזה רק אם הייתה התראה מראש, לא הייתה התראה, כל הסיפור לא קרה. סוג תתוו, מה קורה במצב הזה? הוא נתן התראה, היא הסתתרה זה בטוח, אם היא נטמאה או לא הוא לא יודע, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית עייפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאותו, מנחת זיכרון מזכר את אבון. הוא צריך להביא קודם כל קורבן לבית המקדש, עשירית עייפה מקמח של שעורים. אומר רש"י, קמח, מה הדגש במילה קמח? שלא יהיה מסולת. סולת כידוע זה מה שניפו את זה ב-11 או 13 נפות עד שקיבלו את הדבר הטוב ביותר. קמח זה התחינה שהכל ביחד מעובב. למה מביאים את זה הכל מעובב? כי מביאים את זה על מעשה לא הכי טוב, אז לא צריך גם להדר בקורבן עצמו. מאותו סיבה גם שעורים ולא חיטים, מדוע היא עשתה מעשה בהמה וקורבנה מאכל בהמה. לא יצוק עליו שמן, הסיבה היא שלא יהיה קורבנם מהודר, שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחושך, אז לכן סמליות של העניין הזה לא יוצקים שמן על הקורבן הזה. ולא ייתן עליו לבונה, למה לא שמים לבונה? לבונה זה הפסמים, למה לא מערבבים לבונה? שהאימהות נקראו לבונה, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה יש להם כינוי לבונה, מאיפה רואים את זה שנאמר כמו שהפסוק אומר בשיר השירים, אל גבעת הלבונה, והיא פירשה מדרכן, עצם הדבר, אפילו שהיא לא נטמאה, עצם הדבר להסתתר עם אדם פלוני, אז היא פירשה מהדרך של האימהות, ולכן, אז הדבר הזה גורם שלא ייתן עליה לבונה. כי מנחת קנאות הוא, הקמח הזה, קמח לשון זכר. לכן כתוב, הוא כי זה הולך על הקמח. מנחת קנאות, קנאות לשון רבים, מעוררת עליה שתי קנאות. האישה הזו במעשה הזה שהיא עשתה, היא מעוררה קנאת המקום, קדוש ברוך הוא, וקנאת הבא. פסוק יוזיין, פסוק תזיין, והקריב אותה הכהן, ועמידה לפני אדוני. פסוק יוזיין, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרץ, ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ניקח הכהן ונתן אל המים. אחרי שהקריבו שם את הקורבן, אז הכהן לוקח מים ושם את זה בכלי חרץ. מאיפה לוקח את המים? אומר רש"י, מים קדושים שקדשו בכיור. המים האלה היו בכיור, שזה הכלי הזה של בית המקדש, משם הוא לוקח את המים. למה דווקא מהמים של הכיור? מה זה משנה? למה שלא ייקח מים ממקום אחר? זאת אומרת, זה גם יש בזה דגש למה דווקא מהכיור. לפי שנעשה הכיור מנחושת, מראות הצובות, ממה עשו את הכיור, כמו שלמדנו כבר בספר שמות, מהמראות הצובות, זאת אומרת המראות הללו שנשות ישראל הקפידו והתחבבו על בעליהן. וזו פרשה מדרכן, אז לכן מביאים דווקא מהכיור, שהיו נבלות לבעליהן במצרים תחת התפוח, למדנו את זה כבר בספר שמות. וזו קלקלה לאחר, תיבדק בו, אז המים שבאו מהכיור יבדקו את האישה הזו. בכלי חרס, למה לא קחים דווקא כלי מחרס? היא השקטה את הנואף, יין משובח וכוסות משובחים. לפיכך תשתה מים אמרים במקידה פזויה של חרס. מקידה זה נקרא קערה, וקערה הכי פחותה שיכול להיות, נותנים לה לשתות מהמים, ובמים האלה שמו גם קצת אפר שהיה מקרקע משכן. סוק יוצחת, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, הוא פרה את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאותי, וביד הכהן יהיו מי אמרים המעוררים. שאול רשי, כתוב פה בעמיד הכהן וגומר, ולא כבר נאמר, ועמידה לפני השם, הרי קודם בפסוק תזיין, כבר קראנו והקריב אותה הכהן, ועמידה לפני השם, אז היא כבר עומדת לפני השם. למה כתובות הבא ועמיד הכהן את האישה לפני השם? אלא אומר רשי, מסיעים היו אותה ממקום למקום, היו פשוט מעבירים את האישה בעזרה ממקום למקום, כדי ליגע ותתערב דעתה ותודה, כדי ליגע אותה ולעשות לה לא נוח, אולי היא תודה ותגיד כבר כן וזהו, היא לא רוצה את כל הדבר הזה. הוא פרה, אומר רש"י, סותר את כליית שערה כדי לבזותה. היא באה עם שערות כלואות והיא באה להתייפות, והיא צריכה בממד הזה צריך לסתור את שערות ראשה כדי לבזות אותה. מכאן לומדים, אומר רש"י, מכאן לבנות ישראל שגילוי הראש גנאי להם. זה לומדים שאישה שראשה מגולה זה גנאי. עובדה שאישה סוטה, מה עושים לה? אחד השלבים כדי לגנות אותה, לגלות את ראשה. לפני השם, איפה זה היה? בשער ניקנור. שער ניקנור זה השער המזרחי של העזרה. הוא שער העזרה המזרחי דרך כל הנכנסים. שם עושים לה את כל זה. למה? להרבות בביזיון שלה, שזה מקום מפורסם שכל האנשים רואים. ונתן על כפיה, הוא שם על הידיים את המנחה של הקמח שהבאנו קודם. אומר רש"י, למה עושים את זה? ליגע. זה גם כדי ליגע אותה, משים אותה ממקום למקום, שמים לה על הידיים, אולי תתערב דעתה ותודה. וכל זה למה? אומר רש"י, ולא ימחה שם המיוחד על המים. עוד מעט נראה שבמים האלה צריך למחוק את שם השם שנכתבה באותם פסוקים שציטטו מפרשתנו. אז רוצים למנוע את מחיקת שם השם. אמרים, למה קוראים להם אמרים? בינתיים המים הם לא מרים, סך הכל מים שלקחו אותם מהכיור. אומר רש"י, על שם סופם שאין מרים לה. בסוף הם המים האלה יהיו לה מרים, יעשו לה נזק, לכן קוראים להם כבר מעכשיו מים אמרים. המהוררים, מה הכוונה? מחסרים אותה מן העולם. לשון סילון ממיר. המים המהוררים פירושו שזה מים שיחיבו לה מאוד. ולא ייתכן לפרש מים ארורים. המעוררים לא פגושה מים שנמצאים פה, המים הם מים ארורים. למה? שרי קדושים הם, זה מים קדושים. אמרנו קודם במפורש בפסוק י' ז' ולקח הכהן מים קדושים, אז איך פתאום קוראים להם מים ארורים? אז זה לא הכוונה ארורים ולא ארורים כתב הכתוב, אלא מעוררים את אחרים. זה מים שגורמים לגרום נזק לאחרים, לאישה הזו. ואף אונקלוס לא תרגם ליטאיה אלא מלטטאיה. אונקלוס לא אמר ליטאיה שהכוונה שהמים עצמם ארורים, אלא מלטטאיה שהם גורמים להרי האחרים, שמרות כללה בגופה של זו. על הפסוק יוטט, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב היא שותך, ואם לא סתית תומה תחת אישך, היא נקי ממי המים, ממי המרים המערערים האלה. אתה אומר לה, אם את נקייה ולא עשית שום דבר, אז לא יקרה לך גם שום דבר. והשביע אותה וגומר, אומר רש"י, ומה היא השבועה? אם לא שכב, היא נקי. האם שכב, חינקי. זאת אומרת, המילה היא נקי מרמז שההי הופך להיות כמו חטא. שמכלל לב אתה שומע הן. אז אם כך, למה הוא פותח קודם כל ואומר לה מה יהיה אם היא לא נכשלה? זה שמצווה לפתוח בדיני נפשות תחילה לזכות. התורה בדיני נפשות פותחים קודם בצד החיובי, ומזה למדים בצד השלילי. פסוק חף, ואת כיסתית תחת אישך וכי נתמת ויתן איש בך את שכובתו מבלדי אישך. מה פירוש כיסתית תחת אישך? אומר רש"י, ואת כיסתית כי משמש בלשון אם. זאת אומרת, לא אומרים לה בלשון ברור שהיא נתמעה. אנחנו הרי לא יודעים, כי אם היינו יודעים ברור שהיא נתמעה לא היינו משקים אותה. אלא הפירוש הוא כיסתית תחת אישך ותכי נתמעת, זה אם באמת נכשלת, אז עכשיו יתברר הדבר. פסוק חף א', והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. אומר רש"י, בשבועת העלה, מה הכוונה בשבועת העלה? שבועה של כללה, הוא משביע אותה שהכללה הזו תתפס בה. ייתן השם אותך לעלה וגומר, שיהיו הכל מקללים בך. כל אנשים שירצו למישהו שירצה לקלל מישהו, אז ישתמשו בך כדוגמה. יבואך כדרך שבאה לפלונית. זאת אומרת, הכללה שלה תהפוך להיות דוגמה לאחרים. ולשבועה, שיהיו הכל נשבעים בך. כולם ישבו בה, מה הכוונה? לא יערה לי כדרך שיערה לפלונית. אם מישהו יוצא להישבע ויגיד אם כך וכך אז יהיה כך וכך, אז מה יקחו כדוגמה תמיד? את המצב הזה שקרה לאישה הזו. לכן הוא אומר, כמו שהפסוק אומר בישעיהו, והנחתם שמכם לשבועה לבחירי. מה הכוונה? שהצדיקים נשבעים בפורענותם של רשעים. אז הרשעים הללו, האישה הזו במקרה הזה היא הרשעה, והשתמשו בה כדוגמה. וכן לעניין הברכה, אותו דבר בעניין הברכה גם כן, כתוב ונברכו וגומר, זה פסוק שנאמר אצל אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שנאמר אצל יעקב ונאמר אצל אברהם. זאת אומרת שברכה שבאה לבן אדם, הוא גם הופך להיות צמל לאחרים. כמו שכתוב, בך יברך ישראל לאמור. את ירחך, אומר רש"י, בכללה יקדים ירך לבטן. מתי שהוא מקלל את האישה, אז הוא אומר לה קודם כל שהירך, הכללה תתחיל מהירך ואחר כך עובר לבטן. למה? לפי שבה היא תחילה באווירה תחילה, כי הכישלון, אם היא באמת נכשלה, הכישלון התחיל קודם מהירך. בפועל איך שהכללה תבוא במציאות, זה יתחיל הפוך, זה יתחיל קודם מהבטן, כי המים שהם יבואו הם עוברים לפי הפן. צבא מהכוונה כתרגומו נפוחה, את בטנך צבא פירושו שהבטן מתנפחת ועד שהיא נזקה. סוג חבט, ובאו המים המעוררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך. ואמרה האישה, אמן אמן. מה כאן עוד הפעם לצבות בטן ולנפיל ירך? זה כאילו המשך של הכללה. אמרנו את זה הרי קודם בפסוק חף א', למה חוזרים על זה עודם בפסוק חף ב'? אז רש"י יגיד שכאן לא מדברים על האישה אלא מדברים על מישהו אחר, כפי שנראה מיד. לצבות בטן, קודם כל מבחינה דקדוקית, אומר רש"י, המילה לצבות בטן זה כמו להצבות בטן. באמת ככה היה צריך להיות כתוב. זה, רק הפתח של הלמד, אם זה היה בניקוד של שווה ל, אז היה מתווסף ה' להצבות. אז הפתח של הלמד זה חוסך את ה' וזהו שימוש פתח שהלמד נקודה בו. מביא רש"י דוגמה, וכן לנחותם הדרך. היה צריך כתוב להנחותם. אומרים לן חותם, הפתח של הלמד חוסכת את ה' להראותכם בדרך אשר תלכו בה, אותו דבר, היה צריך לכתוב להראותכם. וכן, אותו דבר פה, לנפיל ירך, היה צריך להיות כתוב להנפיל, להנפיל ירך. שהמים מצביעים את הבטן ומפילים את הירך. עכשיו אומר רש"י, למה כתוב פה בפסוק לצבות בטן ולנפיל ירך? הרי אמרנו את זה כבר בפסוק הקודם, למה חוזרים על זה עוד הפעם? אומר רש"י שמדובר כאן על בטנו וירכו של בועל. מי שנכשל איתה, מתי שהיא תשתה את המים, הוא יכול להיות איפה שהוא יהיה בקצה העולם, הוא יקבל את מה שהיא מקבלת באותו רגע. ואיפה יודעים את זה, אומר רש"י, או אינו אלא של ניבלת, אולי כאן התורה עוד הפעם מדברת על האישה, מה שכשהוא אומר את ירחך נופלת ואת בטנך צבא, מה שלמדנו קודם בפסוק חף א', הרי שניבלת אמור, עליה כבר דיברנו בכללה. למה זה נאמר כאן עוד הפעם? פה מדובר עליו. אמן, אמן, למה היא אומרת פעמיים? אומרה שזה קבלת שבועה, היא מקבלת על עצמת השבועה, ואמן, יש לו שתי פירושים. פעם אמן זה אמן, ככה יהיה, לפעמים אמן, אמת, ככה זה. אז יש כאן שתי משמעויות גם פה. אמן על, על, אמן על השבועה, מה הפירוש? היא אומרת, כן, ככה יהיה. אתה מקלל ואומר, משביע אותי, אז היא אומרת, אמן, ככה יהיה. אמן עם איש זה, אמן עם איש אחר, זה היא אומרת, אמן שככה זה. אם באמת נכשלתי עם אדם זה, ואז היא כבר מוסיפה, ואם נכשלתי אפילו עם אדם אחר, שהבעל לא יודע במקרה הזה, אז הוא מרחיב עליה, כמו שרשי אומר, אמן שלא סתיתי ירוסה, הוא נשואה, שומרת יבם, הוא כנוסה. יש מושג שנקרא גלגול שבועה. כשמשביעים כבר מישהו, אז להשביע, לכתחילה, אתה צריך איזו סיבה רצינית שאתה יכול להשביע. אבל אם אתה כבר משביע, אתה יכול בשבועה הזו לצרף עוד כמה פרטים. לכן אם היא כבר נשבעת, אז היא נשבעת על זה שכשהיא הייתה ארוסה, לא, היא לא נכשלה, או בתקופת הנישואין, אפילו בתקופה אחרת. זאת אומרת, אם היא כבר מביאים אותה, כוללים את כל המצבים. סוג חף ג' וכתב את העלות האלה הכהן בספר. הוא מחה אל מאמרים. כותב את הכללות האלה, יש בגמרא דיון בדיוק מאיזה מילה זה, איזה מילה כותבים, אבל בכל אופן, אולי להשאיר עוד מעט, שלא יפריע לנו, אז הוא מוחק את המילים האלה, הוא כותב את זה בספר, מוחק את זה למים. סוג חף ד' וישקע את האישה את מאמרים. המעררים באו במים המעוררים למרים. אומר רשי וישקע את האישה, אין זה סדר המעשה. מה שכתוב פה בתורה זה לא לפי הסדר איך הדבר הכרונולוגי של הפעולות שעושים, שהרי בתחילה מקריב, מקריב מנחתה. כי מה שנלמד בעזרת השם הלאה בפסוק חפי שהכהן מקריב את המנחה שלה, זה היה לפני שהאישה מקבלת את העונש. מה שכתוב פה בפסוק חף ד' שבאו במים המעוררים למרים, זה לא הסדר הכרונולוגי של הדברים, שהרי בתחילה מקריב מנחתה, אלא כתוב מבשריך. התורה כאן מספרת לנו את העובדות, מה אמור להיות, שכשישכנה יבואו בה למרים. עכשיו אומר רש"י, לפי שנאמר בטן וירך, כל הזמן דיברנו שמי יקבל את הכללה, הבטן והירך, מניין לשאר כל הגוף, ואיפה יודעים שכל הגוף שלה יקבל את המכה? תלמוד לומר, הוא בא, הוא בא, כתוב בו בפסוק שלנו. מה זה בא? בכולה, לא רק הבטן והירך, כל הגוף שלה. אם כך, אם כן, מה תלמוד לומר, בטן וירך, אם כל הגוף שלה מקבל, אז למה צריך לציין את שתי הדברים הללו? לפי שהם התחילו באווירה תחילה, לפיכך התחיל מהם הפורנות. למרים שכתוב פה, הכוונה להיות לה רעים ומרים. פסוק חפי, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. אמרנו, הרי קודם שהאישה מחזיקה ביד את המנחה, עכשיו הוא לוקח את זה ממנה, והניף, מה הכוונה והניף? אומר רש"י, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, ואף היא מניפה עמו, שידע למעלה מידו של כהן, ניצחה ביחד איתו להחזיק ולעשות את כל הפעולה הזאת. והקריב אותה, מה הכוונה והקריב אותה? זוהי הגשתה בקרן דרומית מערבית של מזבח קודם כמיצה כשאר מנחות. כאן לא הכוונה והקריב שהוא פשוט צורף את זה על המזבח. זה נראה בעזרת השם בפסוק חבב שכתוב והקטיר המזבחה. מה שכתוב והקריב אותה זה פיזית. פשוט מקרב את המנחה לפינה הדרומית מערבית של המזבח כמו כל המנחות שהביאו לבית המקדש. פסוק חבב, אחרי שהוא עשה את הפעולה הזו, העניף והקריב את זה לפינה הידועה במזבח, וקמץ הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקט את האישה את המים. מה זה בקמץ? למדנו כבר בספר ויקרא, בתחילתו, וקמץ עכשיו הכהן לוקח בקמיצה שלושת האצבעות חלק קטן מהמנחה הזו, כמו שרש"י אומר כאן, הזכרתה הוא הקומץ, הקומץ הזה הקטן שהוא לוקח, זה הזכרתה, זה מה שיזכר על המזבח, שעל ידי הכתרתו המנחה באה לזיכרון לגבוה. אז החלק שבעצם יישרף בסוף על המזבח זה חלק קטן מאוד. ואחרי זה הוא משקה את האישה את המים, כמו שאומרים עכשיו בפסוק חף זין, וישקע את המים, והייתה אם נטמעה ותימול מעל באישה, ובאו בה המים המעוררים למרים, וצוותה בטנה ונפלה יריחה, והייתה אישה לעלה בקרב המה. הקושי פה לרשי למדנו הרי פסוק חבב ואחר ישקע אישה את המים, מה כתוב עוד הפעם פסוק חבז וישקע את המים, הרי זה מה שבדיוק אמרנו פסוק אחד קודם. אומר רשי וישקע את המים, למה התורה מוסיפה את זה פעם נוספת? לרבות שאם אמרה אם נישותה לאחר שנמחקה המגילה נערערין אותה ומשקין אותה בעל כוחה, אלא אם כן אמרה תמיאני. אם האישה אחרי שמחקו את המגילה פתאום נכנסה על פחד, זאת אומרת לא רוצה, אחרי שמחקו את המגילה מכריחים אותה לשתות.
מה קורה אם היא אומרת תמיאני?
אלא אם כן היא אמרה תמיאני, אז אין טעם בה.
מה
עושים לה? תמיאני, אז היא כבר תקבל את ה...
עוד יותר ממשותה או לא.
מה?
מבחינת העונש.
העונש שלה יהיה יותר.
אותו דבר.
בצוותה בתנאה וגומר, אף על פי שבכללה הזכיר ירח תחילה, כל הזמן דיברנו קודם ירח ואחר כך בטן. איך כתוב פה? וצפתה בטנה ונפלה ירחה, למה הפכנו את הסדר? כשקיללנו, קיללנו קודם את הירח. אבל בפועל כשזה קורה בשטח, המים אינם בודקים אלא כדרך כניסתם בה, כששותים אז נכנס קודם לבטן. הייתה אישה להלה, אומר רשי, כמו שפירשתי שיהיו הכל עולים בה, כולם יקללו, אם מישהו רוצה לקלל מישהו יגידו
שיקרה
כמו פלוני. בקרב המה, הדבר הזה קורה בנוכחות כולם, הפרש יש בין אדם המתנבל במקום שניכר לאדם המתנבל במקום שאינו ניכר. ודאי אם אדם מקבל את הבושה בנוכחות כולם בעזרה, אז הניבול שלו הרבה יותר בולט וגדול. סוג חפכת, ואם לא נטמאה אישה ותאורה היא ונקטע ונברי עזר. אומר רשי, ואם לא נטמאה אישה בסתירה זו תאורה היא ממקום אחר, זאת אומרת היא לא נטמאה עם הבעל, עם האיש, עם האדם הזה, והיא לא נטמאה עם אף אחד אחר, ונקטע ממים המעוררים, ולא עוד אלא בנזרי הזרה. רק הבנה, אם הייתה יולדת בצרת, ילד ברווח, אם הייתה יולדת שחורים, יולדת לבנים, זאת אומרת, היא תשתבח יותר ממה שהייתה קודם. פסוק חפטט, זו תורת הקנאות, אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמאה, או איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקינה את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני ועשה לה כהן את כל התורה הזאת. זאת אומרת, פסוק חפטט שקראנו זאת תורת הקנאות, זה ההמשך שלו מיד פסוק למד, שאם יהיה מצב שכתוב או איש, כמו שרשי אומר, מה פירוש או איש? כמו או נודע, כלומר אם איש קנאי הוא, אם יהיה אדם שהוא יהיה קנה לאשתו, לקח והעמיד את האישה ואז עשה לה את כל התורה הזאת. פסוק למד א', זה הפסוק האחרון של הנושא הזה של סתה, וניקה האיש מעוון והאישה היא תישא את עוונה. מה הכוונה? וניקה האיש מעוון, אם בתקוע המים, אם האישה באמת נכשלה והמים בתקוע אותה והיא מתה, אל ידאג לומר חפתי במיטתה, שבעלה לא צריך להרגיש נקיפות מצפון שהוא גרם לאישה הזו למות במוות כזה קשה, נקיו מן העונש. דבר אחר, מי שישקנה, לא הפוך, אם הוא ישקע אותה ולא קרה לה כלום אז תעץ לו ביתר וניקה מעוון, אז היא יכולה שוב לחיות איתו, סימן שהיא תאורה ואין שום בעיה. שהסוטה אסורה לבעלה, בסב הביניים הזה מרגע החשד עד אחרי הבדיקה, אז אסורה על בעלה. עכשיו עוברים לנושא השני של דיני נזיר. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני. אומר רש"י כי יפלי, מה פירוש יפלי? יפרש. יפרש זאת אומרת שיגיד בדיבור. אבל למה התורה לא אומרת את זה בסגנון אחר? אחורה הייתה התורה צריכה להגיד אולי ככה, איש כי ידור נדר להפלי נזיר להשם. המילה להפלי היה צריך להיות כתוב אחרי המילה כי ידור. למה התורה פותחת המילה להפלי, יפלי, שהפירוש הוא להפריש? אומר רש"י כי התורה רוצה לרמז עוד נקודה, לא רק פירוש המילה שיפלי זה להפריש, התורה רוצה לרמז שצריך לפרוש מהנושא הקודם. מה הכוונה? למה נתמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ואתה רואה שאישה כזו נכשלה, תחשוב מה גרם לכישלון. שתיית יין גורמת לכל מיני עניינים לא טובים, שהוא מביא לידי ניוף, אז תהפוך להיות נזיר כדי להתרחק מזה. נדר נזיר, מה הכוונה נדר של נזיר? אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן היין. להזיר להשם, למה הוא עושה את הפרישה הזו מהיין הנזיר? להבדיל עצמו מן היין לשם שמיים, הוא עושה את זה כי הוא רוצה להיות קדוש להשם. סוג ג', אז ממה הוא צריך להתרחק האדם הזה? מיין ושיחר יזיר. חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. אומר רש"י מיין ושיחר, מה ההבדל בין יין לשיחר? כתרגומו מחמר חדש ועתיק, מיין חדש ומיין עתיק. שהיין משקר כשהוא ישן, יין עתיק זה נקרא שיחר, יין חדש קוראים לו יין. כל משרת לשון צביעה במים או בכל משקה, אם שרו את הענבים במים רגילים וזה נצבע צבע היין במים, אז זה גם אסור לנזיר. ובלשון משנה יש הרבה, כתוב מה שמביא דוגמה בסכת שבת, כתוב אין שורים דיו וסממנים. אז מה זה שורים? זה ששורים את הדיו במים מקבל את הצבע. או מבירה שהיא דוגמה במסכת נזיר, כתוב נזיר ששרה פיתו ביין. סוג ד', כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים והדג לא יוכל. מה זה מחרצנים? הם הגרעינים, החרצן זה הגרעין, זג עם הקליפות שבחוץ, שהחרצנים בתוכם כענבל בזוג, זוג זה פעמון. אז יש את הענבל שזה החלק הפנימי, ויש את הזוג שזה החלק המקיף מבחוץ, וכמו הקליפה והגרעין שמבפנים. פסוק ה', כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. אומר רש"י קדוש יהיה, מי זה קדוש יהיה? לא שהנזיר יהיה קדוש, כי זה שהנזיר יהיה קדוש זה נראה בעד בפסוק ח' שכתוב קדוש, קדוש הוא להשם. מה שכתוב כאן קדוש יהיה, אומר רש"י השיער של השיער של הנזיר יהיה קדוש. לגדל הפרע של שיער ראשו, זאת אומרת הוא צריך לגדל את השיערות שלו ולא להסתפר. פרע נקוט פתח קטן, נעים זה בסגול, הפי, לא אומרים פרה אלא פרע, כפי שהוא דבוק לשיער ראשו. פרע של שיער, דהיינו הגידול של השיער, יהיה קדוש. הוא פירוש של פרע, גידול של שיער. וכן, נראה שדוגמה, כתוב את ראשו לא יפרע, למד לזה כבר בספר ויקרא. ואין קרוי פרע פחות מ-30 יום. המינימום של נזיר זה חודש. נזיר שהוא, אדם שאומר אני מקבל על עצמי נזירות ולא אמר כמה זמן, מינימום זה 30 יום. סוק וב, כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא, אסור לו להתאמה למתים בתקופת הנזירות. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. כל ימי נזרו קדוש הוא לאדוני. אומר רש"י כל ימי נזרו קדוש הוא, זו קדושת הגוף מלהתאמה למתים. סוק ת', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום תוארתו ביום השביעי גלחנו. אם הבן אדם הזה הנזיר פתאום נתקל בבית ומישהו פתאום מת, או נכנס בטעות לבית שהיה שם מת, פתאום הוא נטמע בתוך ימי הנזירות, אז הוא חייב לתאר את עצמו קודם מטומאת המת. איך מתאר את עצמו מטומאת המת? יש תהליך של שבעה ימים שצריך לעשות עליו מהמים וכו'. אומר רש"י פתע זה אונס, פתאום זה שוגג, ויש אומרים פתע פתאום דבר אחד הוא מקרה של פתאום. חי ימות מת עליו באוהל שהוא בו, הנזיר היה בתוך אוהל וביחד איתו פתאום מת מישהו, אז מתי הוא צריך להתגלח הנזיר? ביום תארתו. מה הכוונה ביום הזייתו? ביום שמזים עליו מהמים של פרה אדומה, ואותו הוא צריך גם לגלח את עצמו. אוי נועלה בשמיני, אולי צריך להתגלח ביום השמיני אחרי סיום התארה שהוא טהור לגמרי. תלמוד לומר ביום השביעי, אי שביעי, אז אם כך למה צריך להיות כתוב את שני הפרטים, גם ביום תארתו וגם ביום השביעי? למה, אם תכתוב ביום השביעי, אם היה כתוב רק ביום השביעי יכול אפילו לא יזה, אם יכולים לחשוב ביום השביעי הוא מגלח, לא משנה אם יזו עליו או לא יזו עליו. תלמוד לומר ביום תארתו, לכן כתוב את שניהם, ביום תארתו וגם כן ביום השביעי. ונראה עוד מעט שהנזיר הזה מגלח את שיער ראשו והוא הפסיד את כל הנזירות שלו. ואחרי שהוא עובר את התהליך של טהרה מהטומאת מת, הוא מתחיל את כל הנזירות שלו מההתחלה. זאת אומרת, הטומאה והגילוח שברה את הכל ומתחיל הכל מההתחלה. פסוק י', ביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. אומר רש"י, ביום השמיני יביא שתי תורים, מה זה ביום השמיני? ולא אחרי או ולא לפני. אומר רש"י, להוציא את השביעי, זה בא לשלול לא לפני. או אינה אלא להוציא את התשיעי, אולי גם לא אחרי. ראי ביום השמיני, דווקא ביום הזה, ולא יכול להביא הלאה. אומר רש"י, קבע זמן לקרבין. הרי בתורה יש, כתוב שביום השמיני, מיום השמיני אפשר להביא קורבן, למדנו על זה בספר ויקרא. וקבע זמן למקריבים, פה אומרים שהמקריב יביא את זה ביום השמיני. מה קרבין הכשיר שמינים ושמינים והלאה? כמו בקורבנות שכתוב ביום השמיני אפשר להביא אותו קורבן, פירושו ביום השמיני והלאה. אף מקריבים שמיני ומשמיני והלאה. אותו דבר הנזיר שאומרים ביום השמיני, זה לא ביום הזה וזהו, אלא מי השמיני והלאה. סוק י' א', ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. אומר רש"י, מאשר חטא על הנפש, שלא נזהר מטומאת המת, אז הוא צריך כאן טהרה, כפרה. רבי אלעזר הכפר אומר שהוא צריך להביא קורבן על חטא אחר, מהו שצייר עצמו מן היין. בעצם הדבר שהוא נזיר והוא מנע מעצמו את שתיית היין, אז הוא צריך כפרה. וקידש את ראשו, מה הכוונה? לחזור ולהתחיל מעניין נזירותו. צריך להתחיל הכל מההתחלה. פסוק י"ב, והזיר לאדוני את ימי נזרו, והביא כבש בן שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו. והזיר להשם את ימי נזרו, יחזור ומנה נזירותו כבתחילה, התחיל לספור מהתחלה, בימים הראשונים יפלו, מה הכוונה? לא יעלו מן המניין. פסוק י"ג, וזו תורת הנזיר, ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח או אל מועד. עכשיו נראה מה קורה, לא עם נזיר שנטמע, אלא נזיר שסיים את ימי הנזירות שלו, וזהו, הגיע לסוף הימים שהוא קיבל על עצמו.
אחרי יום השמיני.
לא, יום השמיני זה לגבי האדם שנטמע. אלא לא אמר סתם, הרי לי נזיר, כמה זה מינימום? אמר לו 30 יום, עברו 30 יום. זהו, סיים 30 יום, מה הוא עושה עכשיו? אז בוא נראה מה הוא עושה. יביא אותו, מי זה יביא אותו, את מי הוא יביא? אומר רש"י, יביא את עצמו. וזה אחד משלושה עתים שהיה רבי ישמעאל דורש, כן. למדנו את זה כבר, את הרעיון הזה, אם אתם זוכרים. כיוצא בו, כמו שכתוב, והציעו אותם אבו נשמה. מי זה אותם? את עצמם. כיוצא בו, ויקבור אותו בגיא. הוא קבר את עצמו, אותו דבר פה, כתוב על הנזיר. יביא אותו אל פתח המועד. מי זה אותו? תביא את עצמו. מה עוד הוא מביא ביום הזה שהוא ממלא את הנזירות שלו והקריב את קורבנו לאדוני? כבש בן שנתו, תמים, אחד לעולה, וחבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואי לך תמים לשלמים. זאת אומרת, אדם לזיר שסיים את הנזירות שלו מביא שלושה קורבנות, כבש, כבשה ואי, קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלמים. פסוק ט"ו, וסל מצות צולת חלות ולולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן ומנחתם ונצקיהם. אומר רש"י, מנחתם ונצקיהם, מנחה ונצחים של מה? של עולה ושלמים. זאת אומרת, הרי קודם אמרנו שהנזיר מביא אשם מתי שהוא נטמע, כן? או עכשיו אנחנו לומדים שנזיר מביא חטאת. על חטאת ואשם אין נצחים, רק על עולה ועל שלמים. למה צריך לכתוב שעל עולה ושלמים יש נסחים? זה דבר שאנחנו יודעים כבר בתורה מלפני זה, שיש נסחים בעולה ושלמים. מרש, לפי שהיו בכלל ויצאו לידון מדבר חדש שיתינו לחם, החזירן לכללן, שיתינו נסחים כדין עולה ושלמים. יש כלל שאומר, אומרים את זה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, אז ויצא, כל דבר שבכלל ויצא לידון מדבר חדש, עד שיחזרנו כללו בפורש. אותו דבר גם פה. היה לנו כאן חטאת, שלמים ועולה ביחד, קבוצה. כל זמן שהיינו אומרים אותם סטנדרט ביחד, היינו יודעים לבד איפה שיש נסחים, איפה שאין הכל. פתאום הוצאנו את השלמים ואת העולה ואומרים לנו פסוק ט"ו שהשלמים והעולה צריכים להיות מלווים עם צולת. החטאת צריכים עם צולת ורקיקים. אז היינו יכולים לחשוב שמכיוון שצריך בהם את הלחם, אז אולי לא צריך נצחים. חייבים לכתוב מפורש, אל תחשוב שלא צריך נצחים בגלל שצריך לחם. צריך גם נצחים. חלות ולולות וריקיקי מצות, 10 מכל מין, 10 מזה ו10 מזה. סוק ט"ז, והקריב הכהן לפני אדוני, ועשה את חטאתו ואת עולתו. סוק י"ז, ואת העיל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות, ועשה הכהן את מנחתו ואת נזקו. אומר רש"י, זבח שלמים להשם על סל המצות, אומר רש"י, ישחט את השלמים על מנת לקדש את הלחם. מתי שהוא שוחט את קורבן השלמים, הוא צריך לחשוב בשעת מעשה שהמטרה שהוא עושה את זה זה כדי לקדש את הלחמים שהוא הביא איתם ביחד. את מנחתו ואת נזקו של העיל, העיל הזה שהוא לשלמים, אז הוא עושה את כל הסדר של מנחתו ונזקו. פסוק י"ח, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. אומר רש"י, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. איפה הוא מגלח? יכול להיגלח באזרה? ממש באזרה הוא מגלח? הרי זה דרך ביזיון, לא מתאים להתגלח באזרה. אלא וגילח הנזיר, מה שכתוב פתח אוהל מועד, הכוונה אחרי פעולה שעשינו בפתח אוהל מועד. מגילח הנזיר לאחר שחיטת השלמים. שכתוב בהם, מה כתוב בקורבן שלמים? הוא שחטו פתח אוהל מועד, אז אחרי שיקריבו את השלמים הוא צריך לגלח את ראשו. ואיפה שמים את השיער? תחת זבח השלמים. אומר אשר שתחת זבח השלמים, תחת הדוד שהוא מבשלן בו. שם הם מבשלים את הבשר של השלמים, אז מתחת לדוד של, של האש צריך לשים את השיער. למה מבשלים את השלמים שאמר? בדרך כלל קורבן שלמים מוצאים את זה, ואפשר לאכול את זה בכל ירושלים, אז מה פתאום לבשל את זה שם? אין פה מקומות איפה לבשל, רק בבית המקדש. אומר שלפי ששלמי נזיר היו מתבשלים בעזרה, למה בישלו את זה בעזרה? שצריך ליטול הכהן הזרוע אחר שנתבשל ונעניף לפני השם. יש הלכה הזו מיוחדת שהשלמים הללו אחרי שמבשלים אותם, אז רק את הזרוע מבושלת כהן יצטרך, כמו שנראה עוד מעט בפסוק יט, להניף אותו. אז בגלל שהכהן יצטרך מבושל הזמן, נלך לבשל את זה במקום אחר, נלך לחפש את זה חזרה, לכן מבשלים את זה דווקא במקום. פסוק יט, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל, וחלט מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר, אחר התגלחו את מזרוע. אחרי שמגלחים את שיער ראשו של הנזיר, אז הכהן צריך לקחת בשביל להניף שלושה דברים. חלה אחת, רקיק אחד, וזרוע של השלמים אחרי הבישול שלה. אומר רשי, הזרוע בשאלה לאחר שנתבשלה. רשי, בשלו את הזרוע, צריך להוציא אותה ולהניף אותה. פסוק חף, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. אומר רשי, קודש הוא להשם, החלה והרקיק והזרוע תרומה הם לכהן. הכהן שהוא מניף את הזרוע, את החלה ואת הרקיק, בסוף הוא מקבל את זה לעצמו, זה מהמתנות שהכהנים מקבלים. מה זה על חזה התנופה? חוץ מהמתנות שיש לו בלב אחי. מה המתנות שיש לה בלב אחי? מלבד חזה ושוק הראויים לו מכל שלמים. כל קורבן שלמים הרי הוא מקבל חזה ושוק. פה בנוסף החזה ושוק הוא מקבל גם את הזרוע וגם חלה וגם רקיק. מוסף על שלמי נזיר הזרוע הזה. למה צריך לספר לנו כאן בפסוק שאת החזה ושוק הוא מקבל? הרי ידוע בכל הקורבנות שלמים שהוא מקבל, היינו יודעים את זה לבד. לפי שהיו שלמי נזיר בכלל ויצאו לדון בדבר החדש להפרשת זרוע, הוא צריך להחזירן לכללן לדון על חזה ושוק. כמו שאמרנו, אותו רעיון כמו שאמרנו קודם. מכיוון שפה יש איזה משהו ייחודי בשלמים אלו שצריך להוציא את הזרוע המבושלת, היינו יכולים לחשוב שאם זה ייחודי שמוציאים זרוע מבושלת, אז אולי הוא כבר שונה בכל ההלכות שלו. צריך מיד להזכיר לנו, לא, מה שנותנים חזה ושוק נמשך גם פה ולא משתנה. פסוק חף א', הפסוק האחרון של דיני הנזיר, זו תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה על תורת נזרו. כאן התורה רוצה לומר לנו, אם הוא רוצה להביא יותר מהקורבנות שחייבנו אותו, רוצה להביא 500 קורבנות שיביא, המינימום זה מה שאמרנו פה. מלבד אשר תשיג ידו, שאם אמר הריני נזיר על מנת לגלח על 100 עולות ועל 100 שלמים, אין בעיה. כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה, מוסף על תורת נזרו. זאת אומרת, בנוסף למה שהוא חייב להביא, אם הוא נודר ומוסיף, כמה שהוא רוצה יכול להוסיף. על תורת הנזיר מוסף ולא יחסר. שאם אמר הריני נזיר חמש נזירות על מנת לגלח על שלוש בימות הללו, אין אני קורא בו כאשר ידור כי אני אעשה. אם אדם אומר אני עושה חמש פעמים נזיר ואני רוצה להביא קורבנות רק שלוש, זה לא יעזור, כי שלוש צריך להביא על כל נזירות. אז אם הוא אמר חמש נזירות, אז זה חמש כפול שלוש. כאשר ידור כי אני אעשה פירושו, אם אתה מוסיף על החובה כמה שאתה רוצה, אבל להוריד לו. יש לנו את הפסוקים האחרונים, שזה הנושא השלישי של ברכת כהנים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אומר רש"י, אמור להם, כמו זכור שמור בלעז דישנת. המילה אמור זה מילת מקור, לא אמור, אמור. מה זה מילת מקור? מילה שהמשמעות שלה היא תמידית, זה פעולה תמידית, זה לא תגיד להם לאהרון ולבניו פעם אחת איזה מקרה אחד היסטורי שתברכו את עם ישראל, אלא אמור להם. זה אמירה שצריכה לחזור על עצמה באופן, כמו זכור את יום השבת, זה באופן תמידי. דבר נוסף, אמור להם שיהיו כולם שומעים, כי לכאורה המילה אמור להם מיותר, כי כתוב כבר כה תברכו את בני ישראל. אמור להם פירושו, אמור להם שהם כולם ישמעו את הברכה שהיא יוצאת מפה הכהן. אמור, המילה אמור כתובה עם וו מלא, לא כתוב בלי וו, מה לומדים מזה? שהאמירה צריכה להיות מלאה. מה פירוש אמירה מלאה? לא תברכם בחיפזון ובבהילות, אלא בכוונה ובלב שלם. עכשיו נראה מה עם הברכות. יברכך אדוני וישמרך. למדנו כבר באריכות, בסוף פרשת, בסוף ספר ויקרא, שיש הרבה ברכות. אם בחוקותיי תלכו, הרבה ברכות. מה הברכה הזו מוסיפה על מה שהיה שם? כבר יש לנו שם נכסים והכל. מה מוסיף? פה יש תוספת שהתברכו נכסיך, נכסים שקיבלת. כשאם בחוקותיי תלכו, פתאום יהיה להם ברכה כזו הרבה מעבר למעלה מן הטבע. יהיה לך שפע בברכות שלך. וישמריך, מה זה וישמריך? לא לשמור אותך גופנית. כי אם זה היה הכוונה לשמור גופנית, אז היה צריך להתחיל קודם, ישמריך, קודם את גופנית, ואחר כך יברך את הנכסים. אבל אם הישמריך כתוב אחרי יברכך, סימן שזה מתייחס ליברכך, מתייחס לנכסים. שלא יבוא עליך שודדים ליטול ממונך. שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשומרו מכל אדם. וכיוון שבאים לסתים עליו ונוטלים אותה ממנו, מענה יש לו במתנה הזו? אבל הקדוש ברוך הוא הנותן, הוא השומר. והרבה מדרשים דרשו בו בספרי. סוג חפי, יהר אדוני פניו אליך ויחונקה. אומר שיהר השם פניו אליך, מה הכוונה? יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות, דיינו פנים של שמחה. ויחונקה ייתן לך חן, שתמצא חן בעיני כולם. פסוק חבב, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יישא השם פניו אליך, מה זה נשיאת פנים הזו? יכבוש כעסו, שגם אם כביכול יהיה מצב של כעס, אז הוא יכבוש את כעסו. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מה זה ואני אברכם? נראה עוד מעט קודם, מסביר רש"י ושמו את שמי, מה הכוונה? יברכום בשם המפורש. את שמי זה השם המיוחד לי, אם זה צריך לברך את הכהנים. ואני אברכם לישראל, הרי הכהנים מברכים את עם ישראל. אומרים לנו כאן שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם הכהנים מברכים את העם, אבל אני אברך את עם ישראל. ואסכים עם הכהנים, דבר אחר, ואני אברכם לכהנים, שהכהנים עצמם לא רק מברכים אלא גם מתברכים.